רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, כאן גיל חובה ואני מצטרף לרשת עושים היסטוריה עם פודקאסט משלי שנקרא אוכל ישראל. על המסעדות הכי שוות ועל המתכונים הכי טעימים. חפשו אותי באפליקציות החביבות עליכם ואז הנה.
עושים תוכנה.
שלום וברוכים הבאים לעושים תוכנה. אני עמית בנדור, ואיתי בדרך כלל נמצא חן פלדמן, אבל הוא לא נמצא פה, כי הוא מטייל קצת בחול. אבל יש לנו פה פרק קצת יותר אינטימי, ביחד איתי. וכמו שאמרתי בפתיח, חזרנו בעצם עם פרק על API, כמו שהבטחנו. הפרק הראשון ראינו שהיה הד גדול, והרבה אנשים האזינו, והיה ממש נחמד. והנה אנחנו חוזרים עם פרק שני. איתנו באולפן נמצא כאן ממי לוי. היי ממי.
אהלן.
מה שלומך?
תענוג לחזור, תמיד כיף.
אני שמח, יופי. אז על מה נדבר בפרק? אז באמת הפרק הזה מתחבר, אנחנו שוב מתחברים לנושא של API, בפרק הקודם דיברנו על הרבה נושאים שקשורים לאיך לבנות API'ים יותר טובים, וזאת השאלה שננסה לענות עליה גם בפרק הזה. מה אנחנו עושים לא נכון, איך אנחנו יכולים לבנות API'ים יותר טובים, והפעם נתמקד בכמה נושאים אחרים. אז בפרק הקודם דיברנו על response code, על ניהול של גרסאות, טיפול בשגיאות, עקביות, דוקומנטציה ועוד נושאים אחרים ושונים. אם הנושאים האלו מעניינים אתכם, תקפצו חזרה לפרק הראשון ואז תחזרו לכאן. הפעם אנחנו ננסה לענות באמת על שאלות כמו איזה טעויות אנחנו עושים ב-API, בדרך כלל איזה מדדים אפשר לתת ככה כדי לדעת אם כתבתי את ה-API שלנו נכון, איזה שאלות אני צריך לשאול את עצמי שאני מתכנן API. ותזכורת חשובה מהפרק האחרון, ממי, אני יודע שזו נקודה חשובה.
לגמרי.
תזכרו ש-API'ים זה מה שאתם מתכננים בעצם לאנשים, אנשים הולכים לצרוך אותם, ותנסו לכתוב אותם טוב בצורה נוחה, כמו שהייתם כותבים, כל יוזר אינטרפייס אחר. אז על מה נדבר היום? היום אנחנו נדבר על מבנה ה-URL, איך לבנות URL בצורה טובה, אנחנו נדבר על איך לנטר את ה-API שלנו ולזהות מה קורה שם בזמן אמת. אנחנו נדבר קצת על הרשאות, אותנטיקציה, אוטוריזציה, והנושא האחרון שלנו יהיה ה-API Gateway, שזה נושא שראינו בשאלות המאזינים שמאוד אהבתם, וזה נהדר. איתנו אז, כמו שאמרתי, ממי לוי, אז בכמה מילים, ממי הוא ארכיטקט תוכנה ויועץ בכיר, יש לו ניסיון רב מאוד של מעל 20 שנה בתחום, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותו כאן. ממי גם דרך אגב הוציא לאחרונה קורס ארכיטקטורה ביודמי. אני אישית יכול להעיד שזה קורס נהדר, ותקפצו ותבדקו אותו. ובואו נתחיל, בואו ניכנס לעניינים. אז אני חושב שיהיה טוב להתחיל עם תזכורת קצרה, מה אתה אומר?
מעולה, מעולה, אז בואו נעשה את זה באמת.
אוקיי, אז אני חושב שנתחיל מהמושגים ממש הכי בסיסיים, אתם לא יודעים על מה דיברנו עד עכשיו, מה זה API, בואו נתחיל, מה זה API?
אז API בבסיס שלו, לפני שבכלל נצלול ל-REST API, API זה בעצם הממשק של המערכת שלנו כלפי חוץ עבור מערכות אחרות. כלומר, כששתי מערכות תוכנה רוצות לדבר אחת עם השנייה, הן עושות את זה באמצעות API. מי שלא מכיר את הראשי תיבות אגב, API, Application Programming Interface, ממשק התכנות של המערכת. אנחנו כבני אדם, אנחנו מתקשרים לתוכנה באמצעות ממשק משתמש, מסכים, כפתורים, עכברים ודברים כאלה. זאת הדרך, ה-API, זאת הדרך שבה התוכנות מדברות אחת עם השנייה.
אוקיי, ואיך זה מתנהל? מה המבנה של API כזה?
אז עכשיו אנחנו באמת צוללים ל-API מסוג ספציפי. אנחנו בעצם מדברים על REST API, זה גם ה-API שדיברנו עליו בפרק הקודם, וזה גם מה שנדבר עליו היום. REST API הוא אחד מה-API'ים הכי נפוצים היום בעולם. דה פקטו הוא הכי נפוץ, יש טיפה כאלה שמאיימים עליו מהצד, אבל כרגע הוא עדיין באמת הכי פופולרי. ול-REST API יש בדרך כלל שלושה חלקים מאוד מאוד ברורים ומוגדרים, לגבי איך שהוא נראה. החלק הראשון זה מה שנקרא HTTP Verb, או הפועל של ה-HTTP. מי שמכיר חלק מהפרוטוקול, אז HTTP תמיד מגיע עם איזושהי מילה שאומרת מה מהות הפעולה שאני רוצה לעשות עכשיו. יש רשימה מאוד ארוכה של מילים כאלה, של verbs כאלה, אבל REST בדרך כלל מדבר על ארבע מילים עיקריות, שהם get לשליפת מידע, post להוספת מידע, put לעדכון מידע, ודליט, כמו שאתם בטח יכולים לנחש, למחיקת מידע.
אז בעצם זה איזושהי פעולה, איזשהו שביב מידע שאנחנו שולחים, ואנחנו, לפי זה, בעצם ה-API יודע מה אנחנו רוצים לעשות.
בדיוק, ממש ככה. ככה, הבקאנד שלנו יודע בעצם איזה סוג פעולה מצופה ממנו לעשות.
מעולה. מה החלק הבא?
החלק הבא זה ה-URL עצמו. זה בעצם הנתיב ש... שוב, מי שגולש באינטרנט מפעם לפעם, תנסו את זה פעם, זה מגניב.
כן.
יש בדפדפן את ה-URL, שם למעלה, זה בעצם הכתובת של האתר, אז גם ל-API יש כתובת. לכל פעולה ש-API עושה, או לכל ישות ש-API מצביע עליה, יש כתובת, וזה ה-URL. אז זה החלק השני. והחלק השלישי, שהוא לא תמיד קיים, אבל הרבה פעמים הוא כן, זה הפרמטרים. הרבה פעמים ל-URL בסוף אני משרשר פרמטרים מכל מיני סוגים לכל מיני מטרות. נדבר טיפה במשך על מתי כן ומתי לא, אבל הרבה פעמים אנחנו נמצא את זה שם.
מעולה. אז זה בעצם מתחבר לנקודה הראשונה שלנו, ובעצם היא איך ה-URL אמור להיראות, מה המבנה של URL. אז מה אתה יכול להגיד לנו על זה?
אז קודם כל חשוב לי מאוד מאוד להגיד שהאופן שבו ה-URL שלנו נראה הוא סופר חשוב. אנחנו צריכים לזכור דבר מאוד חשוב שגם הזכרת אותו מקודם, ואני אחזור עליו כי זה חשוב. אנחנו מתכננים את ה-API שלנו למפתחים. עכשיו, אנחנו צריכים לחשוב על המפתחים האלה בתור לקוחות, וכמו שאנחנו כלקוחות, אם אנחנו נבוא לאיזשהו משהו ונשקול להשתמש באיזשהו מוצר ונראה שהוא לא נוח לשימוש, אנחנו פשוט נמשיך הלאה. אותו דבר, המפתחים, כשהם יבואו להשתמש ב-API שלנו ויראו URL שפשוט אי אפשר להבין מה הוא אומר, הם פשוט ימשיכו ל-API הבא. וכנראה שיש מערכות שמתחרות בנו וחושפות API משלהם, אז אנחנו כנראה לא יחידים בשוק, אז תמיד אנחנו נרצה שה-API שלנו יהיה כמה שיותר קרי, כמה שיותר ברור וכמה שיותר מסביר את עצמו. זה גם מתחבר לאקסיומה מאוד ידועה בעולם התוכנה, שמפתחים ממש ממש לא אוהבים לקרוא תיעוד.
כן.
אז ברור שחשוב שיהיה תיעוד טוב, ושוב, הרחבנו על זה בפרק הקודם, שווה לשמוע, אבל... כל אחד יכול להעיד על עצמו שזה לא האופן שבו הוא מעדיף להעביר את הזמן.
נכון, אני לגמרי מזדהה.
יפה.
בסדר.
אז בוא באמת נעבור על החלקים השונים של URL, של API.
כן.
ונעבור ממש פריט פריט, ונראה מה הדרך הנכונה לעצב אותו ולתכנן אותו. אני כבר אומר את המעבר, את הרשימה שאני אדבר עליה עכשיו, אני אדגים באמצעות אתר פיקטיבי של אתר מסחר אלקטרוני, הדוגמה שתמיד משתמשים בה, שיש לי מערכת שמנהלת הזמנות ומנהלת פריטים להזמנה, ואנחנו פשוט נבנה ביחד את ה-URL, ככה שהוא יתאים בצורה הכי טובה לאתר הספציפי הזה.
מעולה.
אז, הדבר הראשון שיש לנו ב-URL, כמובן, זה הדומיינים. עכשיו, אם המערכת היא מערכת אנטרפרייזית פנימית, כנראה שלא בהכרח יש שם דומיינים, יכול להיות שיש שם איזשהו סרבר ניים, לצורך העניין זה לא משנה, אבל יש שם את הדומיין או את הסרבר, אחר כך יהיה את הפורט, אם הפורט הוא לא פורט 80 דפולטי או 443, אז גם יש שם את הפורט.
כן.
עכשיו, אין יותר מדי מה להגיד על הדומיין, חוץ מנקודה אחת מאוד חשובה, והיא, האם המילה API נמצאת בו. לדוגמה, אני לא זוכר כרגע אם באמזון ספציפית יש להם api.amazon.com, אני חושב שכן, אבל בהרבה מאוד אתרים אנחנו נראה שיש להם דומיין מהסוג הזה. כלומר, כשאני רוצה לפנות אל ה-API שלהם, אז, אז השם של הדומיין יהיה api.com. אז זאת החלטה הראשונה שצריך לקבל, האם אנחנו רוצים שזה יהיה שם, כן או לא. אם יש לנו דומיינים, המלצה היא כמובן שכן, אנחנו תמיד נרצה שיש שם את ה-API בהתחלה, ככה המפתח יבין בעצם מול מה הוא עובד.
כן, זאת אומרת שהוא לא מדבר עכשיו מול האתר כנראה הראשי של הדומיין, למשל אם זה אמזון, אז באמת שהוא עכשיו מדבר מול ה-API. באמת הדומיינים, אז למי שלא מכיר, אז למשל amazon.com ופורט, זה גם יש נקודותיים ואז איזשהו מספר. אם אתם לא כל כך מכירים את התחום, אולי שווה שתחפרו קצת לבד. אז בואו נמשיך, מה החלק הבא?
אוקיי, אז נמשיך החלק הבא. הדבר הבא, אם הדומיין שלנו או הסרבר נאם שלנו לא כוללים את המילה API, אז עכשיו תבוא המילה API. כלומר, אנחנו נראה משהו בסגנון של HTTPS, /, הדומיין נאם, /API. למה? שוב, בדיוק כמו שאמרת מקודם, אנחנו רוצים להבהיר למפתח שמשתמש ב-API שלנו, שזה המקום של ה-API. שהוא לא הגיע בטעות לאתר אינטרנט ופתאום יקבל דפי HTML או JavaScript או CSS או כל מיני דברים כאלה. הוא כרגע עובד מול ה-API.
אוקיי.
אז זה הדבר הבא. הדבר שיבוא אחרי API, ופה אני טיפה מחזיר אותנו לדיון שאלנו בפרק הקודם על כל הסיפור של הניהול גרסאות, ואני ככה אזכיר במשפט אחד שאנחנו דיברנו על זה שיש שלושה מקומות שבהם אנחנו יכולים לשים את גרסת ה-API. דיברנו על header, דיברנו על query string, ודיברנו על URL. אמרנו אז שהגישה של ההדר היא כנראה הגישה הטובה יותר מבחינת הנקיות של ה-API, אבל גם אמרנו שרוב הארגונים שמים את זה ב-URL, ולכן זה יהיה המקום שבו אנחנו נשים את זה. כלומר, עד עכשיו אנחנו נמצאים ב-HTTPS, נקודתיים//, ומעכשיו אני אוותר על ה-HTTPS כי זה ברור לכולם, domain name/API/V1, אם זה הגרסה הראשונה, או V2, או כל דבר אחר, אבל זה המקום שבו זה יגיע. חשוב לומר שיש גם API'ים שלא מכריחים לשים את ה-V1, אלא הם מגדירים איזושהי גרסה שהיא גרסת הדיפולט, ואם לא ציינתי שום גרסה, אז הוא יודע לעשות ראוטינג או הפנייה לגרסת ה-API שהוא החליט שהיא הדיפולטית. בדרך כלל אותה גרסה הכי מאוחרת.
אוקיי.
הדבר הבא שיבוא לנו ב-URL זה ה-Entity, בעצם הישות שעליה אנחנו עובדים. עכשיו, אם למשל אנחנו מדברים, אמרתי, על אתר מסחר אלקטרוני, בואו נניח שאני רוצה איזשהו API שמה שהוא עושה, הוא מביא לי רשימה של פריטים בהזמנה מסוימת. אז הדבר שיבוא כאן זה orders, זה השם של הישות שבה אני מתעסק. או ישות האב, עוד מעט נדבר על כמה סוגים של ישויות. בהקשר הזה, חשוב מאוד להדגיש איזושהי נקודה שמתפססת בהמון המון ארגונים, URL של REST API מכיל אך ורק שמות עצם. הוא לא מכיל פעלים.
אוקיי, אתה יכול לתת איזושהי דוגמה?
דוגמה שלילית. יותר מדי, לצערי, יצא להתעכל בהרבה. אבל יצא לי לא מזמן לעשות איזשהו review על איזשהו API איפשהו. והיה שם איזשהו API שהיה צריך להביא רשימה של משתמשים. נחזיר את רשימת המשתמשים עם פרמטרים כאלה ואחרים. וה-URL, אחרי שהיה שם את ה-API/version1, הדבר הבא שהיה זה get users. עכשיו, get users זה לא משהו ששמים ב-API, כי ה-get, אני מזכיר לכולם, ה-get נמצא כבר בהתחלה. נכון. יש לנו את ה-HTTP verb, שהוא בעצם אומר לי, שבוא תעשה לי get, או post.
מה אנחנו מנסים לעשות?
בדיוק.
נכון.
אנחנו עושים כאן פעולת שליפה. אני לא צריך לחזור על זה שוב. יש לי get בהתחלה, אני לא צריך עוד get users בהמשך. יש פה גם את הבית הפילוסופי של REST, שממש לא ניכנס אליו עכשיו, שאומר ש-REST תמיד מדבר אך ורק עם ישויות, ולא מתעסק עם פעלים. שוב, טיפה נגענו בזה בפרק הקודם. אז אמרנו שאחרי ה-V1 יבוא לנו ה-Entity, במקרה שלנו זה יהיה Orders, ועכשיו מגיע חלק מעניין. כי עכשיו אני רוצה שנזכיר לכולנו מה אנחנו רוצים לשלוף, אנחנו רוצים לשלוף רשימת פריטים עבור הזמנה מסוימת. כלומר, ה-Order שאני מתעסק בו כאן, זה Order מאוד מאוד ספציפי. אני לא בא עכשיו לחפש ברשימת ההזמנות שלי את כל ההזמנות שהיו בשבועיים האחרונים. אני מדבר על Order מאוד ספציפי, ולכן הדבר הבא, שיגיע ב-URL, זה המזהה של האורדר. ממש מספר, בדרך כלל זה מספר.
איזשהו ID.
איזשהו ID. שידע... בדיוק, זה ה-ID שמזהה באופן חד-חד ערכי את ההזמנה. ולכן, ה-URL שלנו בינתיים נראה ככה. domain/api/v1/orders/14. כש-14 זה המזהה
של... זה המזהה של ההזמנה המסוימת.
נכון. עכשיו, אם הייתי יוצר כאן אגב, אז מה שהייתי מקבל, כתוצאה מה-API הזה, מה-URL הזה, זה הזמנה מספר 14, את כל הפרטים שלה.
נכון.
אבל אנחנו ממשיכים הלאה. כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להשתמש באיזשהו ישות בת או sub-entity. עכשיו, אני אזכיר את הדוגמה שאנחנו מתעסקים בה כאן. אנחנו רוצים לשלוף פריטים להזמנה. והישות האב שלנו זה הזמנה, וישות הבת שלנו, ישות הבת שלנו זה הפריטים של ההזמנה. אז הדבר הבא שאנחנו נגיד ב-URL זה מאיזה סוג הישויות ישויות הבת של האורדר. במקרה שלנו זה יהיה items.
אוקיי.
ולכן ה-API שלנו יהיה domain/api/v1/orders/14/items. עד עכשיו אמרתי ל-API, תביא לי את כל הפריטים של הזמנה מספר 14. כלומר, יצאתי כאן איזושהי היררכיה. עכשיו נגיד שאנחנו רוצים להמשיך עוד טיפה. ולהגיד שאנחנו לא רוצים להביא את כל הפריטים של הזמנה מספר 14, אלא להביא רק את הפריטים שנניח מכילים את האות A, לצורך הדוגמה. אחת הנקודות הכי עסיסיות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בעולם ה-REST API, זה בעצם השאלה של איפה לשים את הפרמטרים. האם לשים אותם כחלק מה-URL, שזה מה שעשינו מקודם אגב עם, עם המזהה של הזמנה.
עם הסלאשים.
בדיוק, עם הסלאש אורדר סלאש 14. או שאני רוצה לשים אותם במה שנקרא query string. עכשיו, שוב, למי שלא סגור על מה זה בדיוק query string, query string זה בעצם הפרמטרים שאנחנו רואים ב-URL שמגיעים אחרי סימן שאלה. אתם יכולים לראות את זה כמעט בכל אתר וכל API שלא יהיה. יש לי בעצם את ה-URL עצמו, ובסוף יש סימן שאלה, ואז פרמטרים לשליפה. למשל, from שווה, ואז איזשהו תאריך, שזה בעצם אומר לבקנד שתביא לי את כל הישויות מתאריך מסוים. אני יכול גם לשרשר פרמטרים, נניח from שווה תאריך, end עם סימן של end של ampersand, and name שווה ככה וככה, ובעצם לשרשר פרמטרים כמה שאני רק רוצה. אז אמרנו שיש לנו בעצם שני מקומות שבהם אני שם פרמטרים. אחד זה ה-query string, ואחד זה בתוך ה-URL עצמו, והשאלה היא איך מחליטים איפה לשים את הפרמטר.
שאלה גדולה.
שאלה ענקית. ובאמת, יש המון המון דיונים על הסיפור הזה, ואתם מוזמנים לגגל את העניין. כלל האצבע אומר ככה. אם הפרמטר הוא מזהה חד-חד ערכי של ישות מסוימת, אז הוא יהיה בתוך ה-URL.
אוקיי.
כלומר, בדוגמה שאנחנו אמרנו שיש לנו order/14, אז יש לנו הזמנה אחת, שהיא מספר 14, ולמעשה ה-14 מזהה לי את ההזמנה. אם הפרמטרים מצד שני הם פרמטרים שהם לא חד-חד ערכי, או לא יודע איך אומרים את זה ברבים, חד-ערכיים.
חד-חד ערכיים.
חד-חד ערכיים, אוקיי. אז אם הפרמטרים הם לא חד-חד ערכיים לישות שאני מתעסק בה, אלא הם משמשים אותי כדי לחפש בתוך איזשהו טווח מסוים, אז הם יהיו בחוץ. למה? בגלל שאז הם כבר לא חלק מהישות.
נכון.
ברסט, מה שאני תמיד אומר, לא אני, מה שהמניפסט של רסט אומר, זה שמה שנמצא לי בתוך ה-URL, זה בעצם מזהה ישות. כלומר, זה למעשה כתובת של ישות, וכתובת שהיא חד-חד ערכית. הפרמטרים שמגיעים בסוף הם כבר לא חד-חד ערכיים. ולכן, בדוגמה שלנו, שאמרנו שאנחנו רוצים לשלוף את כל הפריטים שמכילים את האות A, אז אחרי המילה items יהיה סימן שאלה, איזשהו פרמטר נניח contains, נשמע לי הגיוני, contains שווה A. וזה בעצם אומר ל-API, תביא לי את הפריטים מהזמנה מספר 14, שמכילים את האות A. עכשיו בוא נחשוב שוב, או בוא נחזור שוב על כל ה-API שלנו מההתחלה. ובעצם מה יש לנו כאן? יש לנו domain name/API, /v1/orders/14/items סימן שאלה contains שווה A. זה בעצם ה-URL השלם שעונה לכל ה-best practices. שימו לב שאין לנו כאן פעלים. הפרמטרים מפוזרים בצורה טובה, כלומר המזהה של ההזמנה, ה-orders, הוא חלק מה-URL. יש לי כאן את הגרסה, כי שוב, בדוגמה הספציפית הזאת החלטנו שה-versioning יהיה בתוך ה-URL. יש לנו כאן את המילה API, ככה שהמשתמש יודע בדיוק, המתכנת, יודע בדיוק מול איזה גרסה הוא עובד. ואמרנו שאת הפעולה עצמה יש לנו את זה כחלק מה-HTTP verb בהתחלה. במקרה הזה זה כמובן יהיה get, כי אני רוצה לשלוף דברים.
אוקיי, עכשיו יש כאן כמה נקודות שנראה לי מעניינות, ואולי נפתח אותן. הראשונה, אתה דיברת על orders, נכון? הזמנות.
נכון.
והשאלה היא מתי משתמשים ברבים, ומתי יחיד ב-URL.
אז שוב, זאת גם שאלה מצוינת, שאני חייב לומר שאין עליה תשובה שהיא ממש ממש חד משמעית. אני יודע מה הפאטרן שאני משתדל תמיד לעמוד בו, והפאטרן שוב חוזר לנקודה הבסיסית ש-API אמור להסביר את עצמו. כלומר, כשמפתח מסתכל על API, הוא יודע למה הוא מצפה. עכשיו, אם ה-API שלי אמור להחזיר לי הזמנה אחת, למשל, server/API/v1/order/56, אז בהגדרה יש לי הזמנה אחת, אז ה-order יהיה order, לא orders. כי אחרת, שוב, המפתח מסתכל על התיעוד, רואה שכתוב order, זה אומר, זה מחזיר לי מערך של הזמנות. אבל זה לא, זה מחזיר תמיד הזמנה אחת.
אוקיי.
מצד שני, אם באמת יש לי איזשהו API שאמור להחזיר לי כמה הזמנות, או אנחנו כל הזמן מדברים על להחזיר, אבל זה נכון באותה מידה גם לפעולות של פוסט או פוט. אם אני רוצה עכשיו לבוא ולהזין בבת אחת כמות מסוימת של הזמנות, אז אני אשתמש ב-orders.
כן.
עכשיו, יש כאלה שלא אוהבים את זה, וכמו שאמרתי, אין איזשהו גיידליין שהוא חד-חד ערכי, זה באמת משהו שהוא, כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. אני, מבחינתי, השיקול שתמיד מוביל אותי בדברים האלה, זה הקריאות של ה-API. ה-API צריך להיות מאוד מאוד קרי. המתכנת יודע, מסתכל על התיעוד, ישר יודע מה חוזר אליו.
הבנתי. יש מצב לפעמים שאתה שם גם orders וגם order באותו ה-API?
בוודאי. זאת אומרת
שאתה מאפשר את שתי האור.
חד משמעית. כן. חד משמעית, כי אם יש לי API שמחזיר לי אחד, אז זה כאילו ישות אחת, אז יהיה order, ואם הוא מחזיר לי כמה, אז יהיה orders. וזה באמת המקום שבו בדרך כלל מפתחים קצת ככה, עושים מין פושבק כזה, אומרים, רגע, לא, אבל זה לא עקבי. זה, כן. זה מאוד עקבי, זה פשוט, זה לא עקבי עם הפיתוח, אבל זה מאוד עקבי עם השימוש.
כן. אני חושב שמבחינת הנראות יכול להיות שזה עלול קצת לבלבל, אז אני כאילו, מהצד שלי לפעמים קצת נמנע מלעשות דברים כאלו, כי לפעמים לא רואים את האס הזאת, ואז כן, ואז אתה מתחיל להסתבך למה, מה קרה לי וכו.
יכול להיות, יכול להיות. יש בזה משהו.
זה עוד שיקול.
נכון, נכון. זה עוד שיקול, אבל אני מודה שזה הפטרן שאני בדרך כלל מוביל אצל לקוחות.
מעולה. אז אני חושב שלמדנו פה הרבה דברים, והרכבנו מחדש את ה-URL, אפילו אני בתור אחד שכותב API עם כל הזמן, זה קצת חידש לי. ובואו נעבור לנקודה השנייה שרצינו לדבר עליה, וזה ניהול הרשאות, אותנטיקציה, אוטוריזציה. מה זה אומר?
אוקיי, אז לפני שניצור, רק ניתן ככה איזושהי הצהרת גג לגבי הרשאות, עוד לא נתקלתי במפתח שבא ואומר, יש, מפתחים על גנון הרשאות. לא,
נכון.
עוד לא קרה.
נכון.
אבל זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, ובאמת מה שקורה בהרבה מאוד ארגונים זה שמשאירים אותו לסוף. וכידוע, כשמשאירים משהו לסוף, אז בדרך כלל מגיעים דברים שהם יותר חשובים, שנכנסים לפני הסוף, ואז הוא נשאר בחוץ, ובסוף גומרים איזשהו פתרון פרטאצ'י שלא באמת נותן מענה כמו שצריך לנושא הרשאות.
Okay.
והנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. אז לשאלתך, ההבדלים בין אותנטיקציה ואוטוריזציה, שהם באמת שני המונחים המובילים בעולם הרשאות. אפשר ככה ממש בקצרה לבוא ולהגיד שאותנטיקציה בעצם זה הדבר שאומר מי אתה, ואוטוריזציה זה הפיצ'ר שאומר מה מותר לך לעשות. שני הדברים האלה ביחד, ברגע שיש לנו אותם, הם בעצם סוגרים לנו כמו שצריך את הפינה של ניהול הרשאות. כלומר, ברגע שמערכת הרשאות שלנו יודעת להגיד לי, א', מי המשתמש, וב', מה מותר לו לעשות, אני יודע את כל מה שאני צריך לדעת בשביל לבנות מנגנון הרשאות, שיודע באמת לבדוק מה מותר לו לעשות, להחזיר לו הודעות שגיאה מתאימות, לאפשר לו גישה, לא לאפשר לו גישה, וכל מיני דברים כאלה.
מעולה.
דבר נוסף שחשוב לומר על הסיפור של הרשאות, זה שזה סיפור מאוד מאוד רחב. אנחנו מתעסקים פה רק בהיבט של ה-API, שהוא היבט, לא רוצה להגיד קטן, אבל הוא פחות משמעותי מבחינת ההיקף שלו, כן. לגבי מבחינת כל ההיקף של נושא ההרשאות, כי באמת יש המון מה להגיד עליו. אנחנו ננסה להתמקד ספציפית במקום של ה-API, בנושא של ההרשאות.
בסדר, מעולה. אז בוא נתחיל, בוא ננסה לקחת את התהליך, אנחנו ניקח אותו מאוד ב-high level, רק כדי להבין באמת איך הוא נכנס פה בעולם של API. אז בוא נתחיל ממושגים בסיסיים. אז מושג בסיסי ראשון, JWT.
JWT, נכון. JSON Web Token. מה שאני אוהב ב-JWT זה שראשי תיבות שמתפרקים לראשי תיבות.
כן,
JSON בפנים. ה-JWT זה היום קרוב לסטנדרט דה פקטו שיש היום בעולמות הווב וגם במערכות אחרות, והוא בעצם מעין טוקן, שזה מילה יפה לסטרינג, שמכיל את כל המידע שהמערכת צריכה לדעת, בשביל לדעת א' מי אתה, וב' מה מותר לך לעשות. כלומר, זה בעצם חתיכת מידע, היא בפורמט ג'ייסון, כמו שאפשר לנחש, שמכילה א' את המזהה שלך, וב' מה שנקרא claims, או טענות, בתרגום מילולי קצת אילג, שאומרות מי אתה, למשל, לאיזה קבוצה אתה שייך, אתה שייך לקבוצת האדמינים, אתה שייך לקבוצת הגסטס, לאיזה מודולים מותר לך לגשת, וכן הלאה. כלומר, הפורמט של ה-JWT הוא פורמט די חופשי, יש סטנדרטים, תיכנסו לוויקיפדיה, תראו כמה, כאילו, הגדרה, רשימה מאוד ארוכה של שדות שאפשר לשים שם ב-JWT, אבל אף אחד מהם הוא לא חובה. באמת, אפשר לשים שם מה שרוצים.
אוקיי.
וכל מערכת יוכל להחליט לעצמה איזה מידע היא רוצה שיהיה שם. עכשיו, הרעיון הוא שכשאני ניגש ל-API, או כשמפתח ניגש ל-API, הוא מוסר את ה-JWT ל-API, שמעביר אותו בתור אל הבקאנד, והבקאנד פותח את ה-JWT, רואה מה כתוב שם, ויודע להגיד מה מותר לך ומה אסור לך לעשות.
אוקיי. סוג של מפתח כזה.
יש שם מפתח בתהליך, אבל זה לא רק מפתח, זה מעבר לזה. ובו באמת נתאר ככה תהליך של שימוש ב-JWT, שהוא נעשה את זה בקצרה, כי אנחנו רוצים להתמקד ב-API, וזה לא פודקאסט על הרשאות ש...
כן, זה יקרה כנראה בפרק אחר.
כן, שווה לדבר גם על זה בנפרד. אבל הרעיון הוא רעיון שהולך ככה. יש לי את המערכת, שבעצם מכילה ריסורסים שאני רוצה להגן עליהם, שרק מי שמותר לו עם הרשאות מתאימות, הוא יחיד שיכול לגשת אליהם. זאת מערכת אחת. מערכת שנייה היא מערכת שמספקת להזדהות. פייסבוק, גוגל, אקטיב דירקטורי, יש הרבה כאלה. המערכת שלי הולכת, שוב, נשתמש בפייסבוק כדוגמה, המערכת שלי הולכת לפייסבוק ואומרת, אני מערכת, קוראים לי XXX, ואני רוצה עכשיו לבצע, להשתמש בך בפייסבוק, כדי לבצע תהליך הזדהות. פייסבוק אומר, סבבה, בבקשה, אין בעיה, הנה הקוד מערכת, והנה איזשהו סיקרט, איזשהו מפתח פרטי שהוא נמצא עכשיו אצלי במערכת, בשמור בדאטאבייס או באיזשהו מקום. זה תהליך הרישום, תהליך שקורה פעם אחת. אחר כך, מגיע משתמש, רוצה להשתמש במערכת שלי. ה-API שואל אותו, מי אתה? אני לא מכיר אותך, אני לא יודע מי אתה בכלל, ומפנה אותו בעצם למנוע ההזדהות של פייסבוק. הוא מלא שם את הפרטים שלו, אני אגב כמערכת אין לי מושג מה הוא כותב בפייסבוק, זה בדרך כלל לא ענייני. הוא עושה שם את הלוגין, ופייסבוק מפנה אותו אליי בחזרה עם JWT, וזה החלק הכי חשוב. כלומר, פייסבוק מייצר את אותו טוקן, אותו סטרינג, שמכיל את כל המידע שרלוונטי למשתמש הזה, ומחזיר אותו אליי. עכשיו, הוא בא אליי, הוא מוסר לי את ה-JWT הזה, ועכשיו אני, בבק-אנד, אני פותח את ה-JWT שהוא מגיע מוצפן והשט ועוד כל מיני הגנות, אני פותח אותו ואני רואה מה כתוב שם. כן. עכשיו, איך אני פותח אותו? במצאות אותו קי שקיבלתי בתהליך ההרשמה שלי.
כן, הסיקרט הזה, שמרת אותו בצד.
בדיוק.
ואז אתה יודע בעצם איך לפתוח את
בדיוק.
הצופן הזה.
בדיוק, ממש ככה. הוא משמש אותי לפתיחת ה-JWT, אחר רגע שפתחתי אותו, אני פשוט קורא מה כתוב שם. שם כתוב, והבן אדם הזה קוראים לו דוד, הוא מקבוצת האדמין, ולכן מותר לו הכל. סבבה. אז זה בגדול התהליך של JWT.
אוקיי.
ממש ב-100,000 רגל, כמו שאומרים. יש עוד המון מה להגיד עליו, אבל בגדול זה. איך זה קשור ל-API?
שאלה גדולה.
שאלה גדולה, בדיוק.
אתגרי ניהול והבטחה של רשתות מחשוב ארגוניות בקנה מידה גדול. פינה בחסות תופין, המגייסת מפתחים ואנשי QA. לי בבית יש מודם אחד, 3 ראוטרים מסוג מש, ואולי 10 מחשבים וטלפונים שמתחברים אליהם. בתור איש ה-IT של הבית, כבר הרשת הקטנה הזו עושה לי די הרבה כאב ראש. אתם מסוגלים לדמיין איזה כאב ראש זה לנהל רשת IT של ארגון של 100,000 עובדים, 200,000 עובדים? בפינות החסות של תופין נשמע משי דיין, CTO מוצרי הענן של תופין, על האתגרים הגדולים של ניהול והבטחת רשתות גדולות. התחלנו את השיחה שלנו עם אחד האתגרים הבסיסיים, סגמנטיישן, או פילוח של רשת המחשבים. בואו נתחיל בשאלה, מהו סגמנטיישן?
בעולם הבטחת המידע, בדרך כלל מה שאתה רוצה לעשות, זה להפריד בין חלקים מסוימים ברשת שלך, כדי שהם לא יהיו מסוגלים לדבר אחד עם השני.
כדי למנוע בעצם חולשות הבטחה כאלה ואחרות, שהאקר יכול לעבור מרשת לרשת.
בדיוק כמו שיש בצבא, אתה רוצה להבטיח שרק מי שצריך לגשת לאיזשהו שירות מסוים, יוכל לגשת אליו. את זה עושים על ידי סגמנטציה.
אבל מה הבעיה? סגמנטיישן זה כבר נושא ותיק ומכובד מאוד ברשתות, פחות ב-20 שנה האחרונות.
נכון מאוד, אבל למשל כאשר אתה עובר לטכנולוגיות חדשות, כמו למשל לסביבת הענן, ולמשל אם אתה עובר לסביבה שעובדת עם קונטיינרים וקוברנטיס, קלאסטרס, ועכשיו אתה עדיין צריך לפתור את אותם בעיות, אתה עדיין רוצה לדעת איך הרשת שלך עובדת, אתה עדיין רוצה להבדיל בין חלקים מסוימים ברשת שלך. אז איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה כשחלק מהשירותים שלך נמצאים בענן? חלק נמצאים אפילו בענן של גוגל, חלק נמצאים בענן של אמזון, וחלק נמצאים בתוך המשרדים שלך עצמם? איך תבין? מי מדבר עם מי? מה יכול לדבר עם מה? זאת בדיוק הבעיה שתופין באה לפתור. אנחנו פותרים את זה על ידי זה שהמערכת שלנו, סוויט את המוצרים של תופין, בעצם יודעת להתחבר לכמעט כל סוג של מה שנקרא Infrastructure Technology. אנחנו יודעים להתחבר גם, כמובן, לסביבות בנות ה-20 שנה, יודעים להתחבר לכל מוצרי הקצה, אבל גם יודעים להתחבר לטכנולוגיות החדשות של אמזון, של גוגל, של מייקרוסופט, ובונים אצלנו מודל, מפה, שאומרת, אוקיי, מי יכול לדבר עם מה, מה כל ציוד קצה יודע לעשות? אתה פשוט אומר, אוקיי, אני רוצה לחלק את הרשת שלי, אני רוצה להגיד, יש לי רשת אדומה, כחולה, סגולה, A, B, C, D, ועכשיו אני יכול להגיד, A יכול לדבר עם B, B יכול לדבר עם C, C לא יכול לדבר עם D, וכך הלאה.
מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין רוצה להכיר אתכם. תופין עוסקת במגוון של טכנולוגיות, מספרינג בוט ועד קוטלין ואנגולר, ומגייסת למרכזי הפיתוח שלה בתל אביב ובכרמיאל. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
הסוגיה העקרונית שמקשרת בין API ובין JWT זה איך אני מעביר את ה-JWT אל ה-Backend. במילים אחרות, כשאני משתמש ב-API כדי לפנות לאיזשהו שירות, אני צריך להגיד ל-API מי אני. ובשביל זה אמרנו שיש לי את ה-JWT, ועכשיו אני צריך לחשוב בעצם איך אני מעביר את אותו JWT אל ה-Backend. יש כמה דרכים לעשות את זה, אבל יש דרך אחת שהיא נחשבת לדרך הטובה והסטנדרטית. מי שמאוד מאוד נהנה לקרוא את המסמכים של W3C, מוזמן ללכת ל-RFC 6750.
שזאת התקינה?
זאת התקינה, בדיוק. זאת התקינה של JWT, זה חלק מהתקינה של OAuth, זה כאילו חלק קטן ממנו, אבל הוא ספציפית מדבר על זה. ושמה שכתוב, זה שימוש, הם משתמשים במונח bearer. עכשיו, יש הרבה ארים במילה הזאת, אבל...
קשה לנו קצת כישראלים להגיד את זה.
במיטה ישראלי זה יהיה bearer. זה מאוית B-E-A-R-E-R. בתרגום מילולי bearer זה מי שסוחף איתו משהו. וזה אומר שאני מגדיר header ב-request שלי. השם שלו זה authentication. נקודותיים כמובן, המילה bearer, ואחר כך ה-JWT המוצפן, שזה נראה כמו ג'יבריש מוחלט, מי שיסתכל עליו מקרוב יראה שבדרך כלל יש שם ג'יבריש מוחלט עם שתי נקודות שמפוזרות שם איפשהו, כי זה כאילו מפריד בין שלושה ערכים. אז יש שם ג'יבריש נקודה, ג'יבריש נקודה, ג'יבריש.
אוקיי. אז זאת דרך אחת להעביר, ואתה אומר שזאת הדרך המומלצת, ואנחנו עושים את זה בהדר, שבתוך ההדר זה כמו אובייקט כזה, כמו ג'ייסון, שבתוכה אנחנו יכולים לשים קי שנקרא authorization, ומשם והלאה אנחנו מוסיפים את הברר ואת כל משקינות.
אותנטיקיישן, לא אוטוריזיישן.
סליחה,
אותנטיקיישן.
תודה על התיקון. מעולה, אבל יש גם דרכים אחרות, קשה לי להבין למה לא להשתמש בהם, למשל להכניס את זה, אני יכול להכניס את זה בבאדי, בדיוק כמו שאני עושה את זה בהדר, אני יכול להכניס את זה בקווירי סטרינג שדיברנו עליו קודם.
נכון.
למה לא להשתמש בדרך כזאת?
לא משתמשים בדרך הזאת, בגלל שבאמת ההדר הזה, זה המקום הנכון, כשאנחנו מסתכלים על חלקים של ריקווסט, אז למה שיש בהדר, יש הגדרה מאוד מאוד ברורה, זה סוג של מטה דאטה על הריקווסט. עכשיו, הגדרה של מי המשתמש זה האם-אימא של הגדרה של מטה דאטה. זה באמת מטה דאטה. מתי אנחנו כן רוצים לשים את זה במקומות אחרים? למשל, כשהריקווסט הוא ריקווסט לוידאו, או מולטיפארט, או משהו בסגנון הזה, כלומר, זה לא ריקווסט סטנדרטי של ריקווסט ריספונס, ובמקומות כאלה לא תמיד אני יכול להשתמש בהדרים, כי הריקווסט בכלל בנוי בצורה שונה, ואז אני אשים את זה באמת, כמו שאמרת, או בבאדי, או בקווירי פרמטרס, אבל שוב, זה באמת מקרי קצה, ואני מציע לא לבדוק את זה בכלל. כלומר, לכו על ההדר, אם אתם, כלומר, עבור כל ה-API של ברירת המחדל שלכם, עבור מקרי קצה סופר קיצוניים, תחשבו על דברים אחרים, אבל באמת עדיף שלא.
מעולה, וזה מתחבר לנו למה שדיברנו על סטנדרטיזציה. אם אתם בפרק הקודם גם דיברנו על קונסיסטנטיות, אז פה כאילו גם קונסיסטנטיות לעולם הכללי, אם רוב ה-API'ים ככה מקבלים את הטוקן שלהם, אז גם אתם כדאי שתעשו ככה, זה
נכון.
יקל על האחרים גם.
ממש ממש ככה.
מעולה. אז זה היה באמת ככה כמה דקות קצרות קפיצה על הנושא הזה, ואנחנו נקפוץ לנושא הבא שלנו, לנקודה השלישית שהבטחנו לדבר עליה, והיא ניטור ואנליטיקות. אני מקווה שזאת נקודה שאולי קצת תחדש לכם. אז למה אנחנו צריכים ניטור ומה זה בעצם? איך זה עובד?
אז כדי להבין באמת את הצורך בניטור, אנחנו צריכים קצת ללכת צעד אחורה, ולהבין טיפה איפה נמצא היום עולם ה-API באופן כללי. היום המגמה השלטת בארכיטקטורת התוכנה זה מגמת המייקרו-סרוויסס. שוב, לא ניכנס לעומק של מה זה אומר.
כן, היה לנו פרק שדיברנו על זה קצת, אתם יכולים לקפוץ לשם גם.
מוזמנים ממש. אחד מהסייד אפקט של מייקרו-סרוויסס זה שיש שם הרבה מאוד API'ים. יש לי הרבה מאוד סרוויסים, כל אחד חושף את ה-API שלו, ואני אקבל באמת יער של API'ים. במילים אחרות, אני אקבל מערכת עם הרבה מאוד חלקים נעים.
כן.
עכשיו, להבין מה קורה במערכת כזאת, מה עובד, מה לא עובד, מה למעלה, מה למטה, מה פתאום נהיה לי איתי, מה בכלל קרס לגמרי, אני צריך להרים איזשהו מערך ניטור. כי לנטר מערכת שמערכת דסקטופית, איזה נוטפד או משהו כזה, זה בסדר, זה די פשוט. או שאני רואה את זה או שאני לא רואה את זה. אבל מערכת שבאמת יש לה הרבה מאוד חלקים נעים שאני לא רואה אותם בכלל, כי הם מפוזרים על פני שרתים שונים, בחוות שונות, לפעמים על פני יבשות שונות, למי שמשתמש בענן בצורה יעילה, זה ממש ממש מסובך. ובעצם כלי הניטור, או בכלל, הפאטרן של ניטור, נותן לנו מענה מאוד מאוד יפה לטובת, לטובת העניין הזה. עכשיו, יש כל מיני דרגות של ניטור ל-API. בואו נדבר בעיקר על ה-Basics.
אוקיי.
כי גם כחיקה להבין אותו וגם כחיקה לממש אותו. בדרך כלל כשאנחנו רוצים לעשות ניטור ב-API, ופה אני, שני הערת סוגריים, שאני חייב לומר, אני רואה המון מסמכים שמתעסקים בניטור, שהם כותבים ניטור עם טף.
כן.
אז בואו ניישר קו, ניטור זה עם טט, okay. ניטור עם טף זה משהו אחר לחלוטין, זה קפיצה, ואנחנו מדברים על ניטור עם טט.
מעולה, רגע של עברית.
רגע של עברית, לגמרי. Okay. אז בדרך כלל, שני הדברים שהכי מעניינים אותנו ב-API שלנו, זה א', אם הוא זמין, אם הסרוויס לא קרס, אם הייתה שם איזושהי תקלה אחרת, לא יודע, אם משהו גרם לו פתאום לא להיות זמין, ומה זמן התגובה שלו. כלומר, תוך כמה זמן אני מקבל תשובה.
כשאנחנו מסתכלים על ה-API שלנו, אם הוא מחולק באמת לחלקים, למייקרו סרוויסס, לשירותים הקטנים האלו, יכול להיות שאחד חי וטוב לו, ואחד מפוצץ ומשהו קרה לו.
ממש ככה. ממש ממש ככה, וזה באמת מאוד מאוד נפוץ במערכות מייקרו סרוויסים. אז אלה באמת שני הדברים שאנחנו בדרך כלל נרצה לעשות. עכשיו, איך עושים את זה? אז התשובה של הרבה מאוד מפתחים זה, סבבה, נפתח איזשהו כלי שיודע לעשות את זה, והוא מפגיז את ה-API שלי, סליחה, ומחזיר לי מטריקות. אז אפשר לעשות את זה, אבל לא כדאי.
כן. למה לא?
למה לא? בגלל שיש הרבה מאוד כלים ברשת שיודעים לעשות את העבודה, ועושים אותה כנראה יותר טוב ממה שאנחנו נעשה, כי התפקיד שלנו זה לפתח תוכנה, אבל לא לפתח כלי ניטור.
כן.
אני אזכיר שתי דוגמאות לכלים כאלה, אבל באמת שיש עוד הרבה. אחד זה מערכת שנקראת New Relic, אחת מהכי פופולריות בעולם היום, שיודעת לעשות ניטור מהרבה מאוד סוגים, גם כאלה סוגים שדורשים שינוי קוד, אם כי מינורי, צריך לומר. וכתוצאה מהשינוי הזה אני מקבל מטריקות מטורפות על כל מה שקורה במערכת שלי, וחלה בדברים שבאמת לא דורשים שום שינוי קוד, זה פשוט משהו שאיזשהו מערך של שרתים שעושה פינג ל-API שלי ואוסף את הנתונים.
כלומר, הוא יושב בחוץ והוא מדי פעם כאילו נותן איזה פינג קטן כזה ובודק כולם בחיים, כמה זמן, תוך כמה זמן זה חזר.
ממש, ממש ככה. ממש ככה. זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה, וכל מי שמשתמש בענן, הדוגמה הזאת תהיה כנראה מוכרת, זה הפיצ'ר של Application Insight באז'ור. יש גם דברים דומים בעננים אחרים, פשוט יש הרבה מאוד ניסיון ספציפית איתו. זה גם כלי מטריקות מאוד מאוד פשוט לשימוש, ברמה שבאמת מצחיקה. אפשר להגדיר שם טסטים, זה נקרא Web Test, אפשר להגדיר טסטים מאוד מאוד בקלות על API'ים ספציפיים, לפי זמנים, עם אינטרוולים.
שמה זה למשל טסט? זה איזשהו מערך של פינגים כזה שנשלח או משהו כזה?
זה מתחיל במערך של פינגים, וזה יכול להגיע לדברים הרבה יותר מורכבים, כמו תשלח לי, תפנה לאיזשהו URL מסוים, תראה מה קיבלת, תנתח את מה שקיבלת, לפי זה תחליט מה הלאה. עכשיו, כל הדברים האלה לא דורשים שימוש בקוד, לא דורשים גם ידע תכנותי. זה ממש ממש פשוט לעשות את זה. כאמור, יש עוד אחרים. אני מאוד מאוד אוהב לעבוד איתו, כי זה באמת באמת פשוט לשימוש, גם כמשתמש לקבל את המיילים שאומרים, שים לב, יש לך עכשיו בעיה באתר, אגב, האתר האישי שלי מנותר ככה, עם App Insight. אז כל פעם שאני אקבל מייל מ-App Insight, ככה אני מחסיר פעימה, כי זה אומר שיש בעיה.
יותר מדי מבקרים בבלוג שלך כנראה.
שאלה יהיו הבעיות.
כן. אני אזכיר פה, או שבעצם דיברת על פינגים, שזה בעצם איזושהי גישה מבחוץ, אני מכיר בעצם שיש אפשרות לעשות אנליטיקות ברמה לפעמים קצת יותר עמוקה, שהיא לחבר איזושהי ספרייה שמתחברת דרך מידלוויר, ובעצם כל בקשה או פריטי מידע שהיא מחליטה, היא שולחת לשרת חיצוני, הרבה פעמים השירותים האלו גם נותנים איזשהו קליינט, איזושהי ספרייה שאפשר לחבר לקוד שלנו, וגם פה האינטגרציה היא ממש ממש פשוטה בדרך כלל. נכון. בדרך כלל זה עניין של ממש דקה לחבר, להכניס את ה-API key ומתחילים לראות את המטריקות. נכון. ובעצם בדומה לכל אפליקציה, כאילו אנחנו רוצים לדעת מה קורה שם, אנחנו רוצים לדעת בזמן אמת, לא רק על הדברים שקשורים לתחום העסקי, ששם האנליטיקות יש היום בכל אפליקציה שקיימת, אנחנו רוצים גם לדעת מה קורה ב-API שלנו, איך המידע זורם, ודרך אגב, גם ברמה העסקית אפשר ללמוד די הרבה על פלואו של המידע בתוך האפליקציה שלנו, וגם אנחנו יכולים לעשות אופטימיזציה לאיך שאנחנו בונים את השירות שלנו.
נכון, נכון.
טוב, הגענו לנקודה הרביעית והאחרונה שלנו, לדעתי אולי הכי מסקרנת, וה-API Gateway.
API Gateway, נכון.
אוקיי, אז יכול להיות שזה איזשהו מושג ששמעתם איפשהו, אולי לא שמעתם, ואני רוצה להבין בעצם, איך בעצם, מאיפה הדבר הזה נולד, מה ההיסטוריה של זה, מה זה נותן לי.
אוקיי, אז שוב נלך צעד אחד אחורה, ונדבר ממש בקצרה על ארכיטקטורה. כמו שאמרנו מקודם, ארכיטקטורות מודרניות הן הרבה פעמים מוטות מייקרו סרוויסס, כלומר הרבה מאוד סרוויסים שמדברים אחד עם השני. עכשיו תדמיינו לכם מערכת יחסית קטנה, אם נניח 6 סרוויסים, שזה נחשב באמת למערכת קטנה בעולם המייקרו סרוויסס, במערכות כמו נטפליקס יש להם יותר מ-700, ככה כדי לסבר את האוזן, והסרוויסים האלה צריכים לדבר אחד עם השני, כי הם צריכים לשלוף מידע, כי הם צריכים לשמור מידע, כי הם צריכים לבצע איזושהי פעולה לוגית כזאת או אחרת, לא משנה, אלף ואחת סיבות. עכשיו יש כמה דרכים לעשות את זה. אם כל סרוויס ידבר ישירות עם הסרוויס שאותו הוא צריך, תדמיינו לכם בראש את המנטל אימג' הזה של איך זה הולך להיראות. פשוט תדמיינו סרוויסים ותמתחו קווים ביניהם, ואתם תראו שמאוד מאוד מהר אתם תקבלו דבר שנקרא ספיידר ווב, כמו הכביש, וזה בלגן מוחלט לניהול. כלומר, זה משהו שכשרואים אותו בעין מבינים עד כמה זה בעייתי, במדיום הזה טיפה קשה להראות, וזה יוצא לנו בלגן מאוד מאוד גדול מבחינת התקשורת בין הסרוויסים, בעיקר במצב שבו יש לי איזשהו סרוויס, שהרבה סרוויסים פונים אליי, ופתאום מאיזושהי סיבה ה-URL שלו משתנה. כי העבירו אותו לשרת אחר, כי לא יודע למה, מישהו החליט פתאום לתקוע את הוורשנינג באמצע ה-URL במקום בהדר, כי אלף ואחת סיבות למה דבר כזה יכול לקרות. עכשיו, במצב כזה שבו הרבה מאוד סרוויסים פונים ישירות אל הסרוויס הזה, אז כל הסרוויסים האלה צריכים עכשיו ללכת ולשנות את הקוד שלהם כדי לפנות אל הכתובת החדשה. וזה משהו שאנחנו ממש לא נרצה שיקרה.
לא אוהבים.
לא, זה לא כיף, תאמינו לי. בדקתי.
אז בעצם לצורך התקשורת הפנימית, אנחנו נרצה בעצם שכל הזמן יהיה איזשהו דלת כזאת, שגם הבקשות מבחוץ יגיעו פנימה, דרכה, וגם בעצם הסרוויסים יתקשרו אחד עם השני, דרכה.
בדיוק, ממש ככה. אנחנו נרצה בעצם איזשהו single point of contact, גם מבחוץ וגם מבפנים, כמו שאמרת, בין הסרוויסים.
עכשיו, אם אני לא בארכיטקטורה של מייקרו סרוויסס, אני עובד נגיד על מונוליט, יש איזשהו ערך לדבר הזה?
כן, כן, יש ערך. רק לפני שנגיע לזה ברשותך, עוד נקודה אחת לגבי המערכות שהם כן מייקרו סרוויסים, כי צריך להבין שיש שתי גישות לתקשורת בין סרוויסים בעולמות כאלה. אחד זה הגייטווי שדיברנו עליו, שזה בעצם הדלת שכל הקירות עובר דרכה. הגישה השנייה זה גישה שנקראת דיסקאברי. כלומר, יש לי בצד איזשהו ספר טלפונים כזה, שכשסרוויס אחד רוצה לדבר עם סרוויס אחר, אז הוא הולך לספר טלפונים ושואל אותו, תגיד, מה הכתובת של הסרוויס שאיתו אני רוצה לדבר? מקבל איזשהו URL, פונה אליו ומבסוט. כלומר, כל המידע על איפה סרוויסים נמצאים הוא מרוכז במקום אחד.
זה בעצם מישהו די דומה, אבל הוא קצת יותר פשוט, הוא רק עושה, הוא ספר טלפונים, כמו שאמרת, דומה ל-DNS למי שמכיר.
נכון.
כן.
נכון, רעיון מאוד מאוד דומה, הוא בדרך כלל עושה דברים מעבר לזה, למשל, הוא עושה גם health checks, הוא עושה קצת balancing, הוא עושה כל מיני דברים, אבל הוא לא זה שיושב שם בפועל בין הסרוויסים, הוא נמצא בצד, הוא מספק את המידע. ואתם תראו אגב, שוב, מי שקצת ככה נמצא בעולמות האלה, אז יש שיח מאוד ער של מה עדיף, Discovery או API Gateway. אני בדרך כלל מעדיף את ה-API Gateway, מסיבות שכבר נדבר עליהן. אז אתה שאלת מה עוד API Gateway יודע לעשות, והאם זה רלוונטי גם למערכות מונוליטיות. אז התשובה היא חד משמעית כן.
אוקיי.
למה? בגלל שברגע שיש לי כבר איזשהו API Gateway, שיושב מעל ה-API שלי, אז גם אם הראוטינג שהוא עושה, כלומר ההפניה לסרוויסים השונים, זה קצת מועט, כי אין לי יותר מדי סרוויסים, אז רוב ה-API Gateways יודעים לתת עוד הרבה מאוד דברים אחרים, אחרת אני צריך לטפל בהם, אני כמפתח ה-API שלי. למשל, API Gateway הרבה פעמים יודע לסגור לי את הפינה של הרשאות. דיברנו מקודם על זה שצריך להפנות לאיזשהו מערכת הזדהות ולקבל את ה-JWT ולהעביר אותו הלאה וכל מיני דברים כאלה. API Gateway מודרני יודע לעשות את זה לבד. כלומר, הוא לבד שם לב שהוא לא מקבל בעצם איזשהו JWT, הוא מפנה אותו לנניח פייסבוק, הוא מקבל את ה-JWT בחזרה, והוא ממשיך משם הלאה, סוגר לי את הפינה של הרשאות. דבר נוסף, למשל, זה ניהול של קווטות. למי שמכיר את הדברים האלה, הרבה פעמים, אתרים, טוויטר למשל, דוגמה די מובהקת, אני יכול להשתמש ב-API בכמות מסוימת, עד X פניות לשעה, ליום, לחודש, לא משנה, איזשהו מדד. מישהו צריך לנהל את זה. כלומר, אני צריך להחזיק את המידע הזה איפשהו, ולדעת להגיד למשתמש הזה, תקשיב, אתה סיימת את הקווטה שלך. API Gateway בדרך כלל יודע לעשות את זה. Rate limit. אם הבקאנד שלי יודע לעמוד בעד 100 פניות לשנייה, ועכשיו מגיעה הפנייה ה-101, אז ה-API Gateway הוא זה שיודע לבוא ולהגיד, רגע, בוא תחכה, תנסה שוב עוד כמה שניות.
ואיך אני מגדיר לו בעצם את המספר הזה?
אז כמעט לכל, חודש אפילו לכל ה-API Gateway, האמת, אני פשוט לא מכיר את כולם, אז אני לא רוצה להכליל, אבל כמעט לכל ה-API Gateway יש פורטל מאוד מאוד נוח לשימוש, ששם, שוב, בלי שום ידע בתכנות, פשוט נכנסים לסקשן המתאים, בקונפיגורציה וקובעים שם איזה...
שזה לפי אולי בדיקת עומס שעשיתי, כאילו לואוד טסט, וכן, ואני יודע. ודרך אגב, אלו שני מושגים שהם קצת דומים, אבל צריך להפריד ביניהם, הקווטה והרייט לימט, שכאילו, הרייט לימט בא רק לטפל בנושא של עומס, והקווטה זה משהו שהוא קצת יותר ברמה של החלטה ביזנסית, של כמה אנחנו רוצים, ויכול להיות שקווטה תהיה גם קניתי שירות, ואני יכול להשתמש בו רק איקס פעמים, ומישהו צריך להגביל את זה, נכון. במקום שאני אעשה את זה בתוך האפליקציה, אני נותן לשירות הזה לעשות לי את זה.
בדיוק. API Gateways בדרך כלל יודעים לעשות עוד כל מיני דברים, למשל, לעשות publish ו-unpublish ל-API שלי, כמו אני חבניתי API חדש, אני אומר ל-API Gateway, הנה זה ה-API שלי, תעשה לו publish, ומאותו רגע, אז צרכנים חיצוניים יכולים להשתמש בו. אני יכול גם לעשות לו unpublish, ואז הוא הופך להיות לא זמין. אני יכול גם לסמן אותו כ-deprecated, ואז ה-API Gateway אומר, אתה יכול להשתמש ב-API הזה, תדע שהוא deprecated, ותעבור לאחד אחר. הסיפור של ה-versioning, גם שם הוא יודע לטפל בזה, כלומר, הוא יודע לראות איזה version התבקש ולעשות routing לגרסה המתאימה. כמובן, logging וניטור, אולי הדבר הכי חשוב, תחשבו שכל התנועה למערכת שלנו עובר דרך ה-API Gateway, זאת אומרת שהוא צובר המון המון מידע לגבי מה שקורה במערכת, וזה מידע שבהחלט אפשר להשתמש בו. פיצ'ר נוסף של, שאנחנו רואים בהרבה מאוד API Gateway, זה דבר שנקרא SSL Offloading, שזה אומר בעצם שהוא חושף את ה-API שלו עם HTTPS, כמובן כמו שצריך לקרות, אבל once הגעתי אליו, הוא מפנה ל-API שלנו בלי SSL, ב-HTTP רגיל. למה? כדי לחסוך בביצועים. אז זה גם דבר שקורה הרבה.
טוב, זה נשמע כמו ממש המון פיצ'רים שהם גם כנראה חוזרים אצל כולם כמעט, ונשמע שהם ממש שימושיים ויכולים לעזור לנו. אני מקווה שהמאזינים עכשיו נחשפו לדברים חדשים שאולי יחסכו להם לעשות את זה לבד, שזה ממש מגניב. עכשיו אני רוצה שרגע נדבר על איזה סביבות של API Gateway שונות יש בעננים המוכרים, האם יש איזשהו פתרון on-premise שונה שאפשר לעשות איתו משהו?
אז בהחלט כן. כל העננים הגדולים, או שלושת העננים הגדולים, מציעים היום API Gateway בכינוי כזה או אחר. יש לנו API Management של Azure, יש לנו API Gateway של Amazon, יש לנו Cloud Endpoint של Google, ויש לנו גם דברים שפחות קשורים לענן, אבל זה עדיין מוצר שהוא ענני במובן של הוא נמצא באינטרנט של APG. שלדעתי הוא שייך לגוגל היום.
היום אפשר לצרוך אותו דרך גוגל, אני חושב, אני לא בטוח אם הם שייכים או לא, לא בדקתי את זה.
משום מה היה לי ברור שכן.
יכול להיות שכן.
ויש עוד כאלה. אז זה באמת מוצרים שהם תפורים למערכות שרצות באינטרנט. גם מערכות שלא רצות באינטרנט, גופי אנטרפרייז, צבא, ממשל וכאלה, מה שנקרא on-prem, יש להם את המענה שלהם, בדרך כלל מוצרים שהם קצת פחות רחבי יריעה, אבל עדיין יש שם, אפשר להזכיר כמה כמו WSO2, כמו API Umbrella ועוד כמה. הם מן הסתם קצת יותר מורכבים בהיבט של, זה באחריות הארגון לבוא, להתקין אותם, ללמוד אותם, לתפעל אותם וכל הדברים האלה, אבל מבחינת היתרונות הם נותנים את כל מה שדיברנו עליהם קודם.
כן, אני יכול לציין באמת שאני נורא אוהב אופן סורס, ואני תמיד מחפש את האופציות האופן סורסיות, אז היתרונות הם באמת שיש שם כל מיני פיצ'רים לפעמים שונים בכל גרסה, וכמובן שזה הרבה יותר זול. מהצד השני, אז באמת זה ממומש בכל מיני שפות שונות, לא תמיד אפשר להעלות אותם כל כך בצורה נוחה. לפעמים יש דוקר ופתרונות פשוטים כאלו, ולפעמים זה פתרונות קצת יותר מורכבים, אבל יש פתרונות. אני אוסיף בלינקים באמת ככה רשימה של כמה פתרונות כאלו, אם זה מעניין אתכם. מעולה, אז שמחתי. עכשיו, אז כל זה נשמע סופר ורוד, כמו דבר שאני חייב להשתמש בו, אבל כמובן זה בא עם איזושהי עלות, נכון?
נכון, אז יש גם חסרונות ל-API Gateway, לא הכל ורוד. אפשר לציין בעצם שלושה חסרונות. החיסרון הראשון, הוספתי latency, כלומר, זה בעצם עוד תחנה בדרך אל ה-API, מה שאומר שבהגדרה, חוקי הפיזיקה חלים גם שם, זה אומר שהוספתי עוד קצת זמן ביצוע.
כי בעצם הבקשות קופצות פה כל פעם, גם בפנים וגם מבחוץ, קופצות.
זה מה שנקרא network hop, הוספתי עוד hop בדרך. אז ברור שזה לוקח קצת זמן, שוב, זה בדרך כלל נמדד במיליסקנד, אבל עדיין, למי שהוא מאוד מאוד רגיש לדברים האלה, חשוב לדעת שזה קיים. הדבר השני זה עלויות, הדברים האלה עולים כסף. כמובן, כמו שציינת, יש גם חלופות אופן סורס שהן חינמיות, אבל המוצרים, המסחרים הגדולים, הם מטבע הדברים, עולים כסף. והדבר השלישי זה מורכבות, כי לקחת מוצר כזה וללמוד אותו, ובמקרים מסוימים גם לקמפל ולבנות ולהתקין, זה דבר שלוקח זמן. וזה עוד איזושהי סוג של, לא רוצה לקרוא את זה נקודת קשל, אבל עוד תחנה של מורכבות בדרך אל האפליקציה השלמה, ויש מקומות שלא רוצים לממש את המורכבות הזאת, והם עדיפים לחיות עם, עם מה שיש.
הבנתי. נכון, ויש עוד נקודה רביעית, שהיא בעצם מתחברת לשלישית, שהיא תלות בעצם. ברגע שאנחנו מתחילים להשתמש, וכבר למדנו והשקענו, אז אנחנו רוצים לעבור ענן, אנחנו קצת בבעיה.
נכון.
ויש פה אולי עוד כל מיני סיבות שלא לא הזכרנו, אבל כמו שאתם רואים, הבנפיץ הם די גדולים, אז זה מגניב.
כן.
מה לדעתך העתיד ככה בתחום הזה של הגייטווי? האם כולם עכשיו השתמשו בגייטווי לדעתך, או אולי בכלל בדיסקאברי? או...
המגמה די בולטת בשוק הזה באמת לעבור לגייטווי. אני לא יודע להגיד אם כולם השתמשו, כי בטוח יש כאלה שלא, אבל היתרונות שגייטווי נותן הם באמת באמת טובים. אני ראיתי מערכות שמימשו API גייטווי, בענן במקרה הזה, אבל זה לא, לא כזה משנה, וזה חסך זמן פיתוח אמיתי ל-API של המפתחים, כי פתאום הם צריכים להתעסק אך ורק בביזנס לוג'יק שלהם, לא מתעסקים בכל ה, מה שנקרא cross-cutting concerns, כלומר דברים שהם יותר רוחביים, שהם לא עסקיים, שהם יותר טכניים, כמו versioning, monitoring, logging, אני בכלל נכנס לקבוצת עבירית limit, שזה אפילו לממש דבר כזה, זה לא כזה פשוט, זה צריך להפעיל את הראש, ואנחנו לא אוהבים לעשות את זה כל כך. והגייטווי באמת מוריד שכבה מאוד מאוד רצינית של סיבוכיות. אז בהחלט השתמשו בזה יותר ויותר, בטח ובטח שזה באמת נהיה כל כך זמין בשנים האחרונות. זה באמת נורא פשוט להשתמש בזה. כמה קליקים, למלא כמה ערכים, וזהו. אז אני מאמין שאנחנו בהחלט נראה אחוז גבוה שם.
טוב, אז עברנו על כל הנקודות שרצינו לדבר. אני חושב שהיה פה הרבה דברים מעניינים ומלמדים. בוא נעבור לשאלות מאזינים. מה אתה אומר, ממי?
יאללה.
בסדר, אז אנחנו, האמת שאנחנו כיסינו די הרבה מהשאלות ששאלתם אותנו, שאלתם מלא שאלות, זה היה ממש כיף. שאלה ספציפית שרציתי להעלות פה, שאלה של נדב גרינברג, הוא כתב, אם לא מדובר ב-API שנותן שירות ללקוחות פנימי, האם יש יתרונות לעבודה עם סוקט אל מול בקשות של HTTP? אז תוכל לענות לנו על זה?
כן, אוקיי, שאלה מצוינת. קודם כל ניתן ככה שתי מילים על מה זה אומר לעבוד עם סוקט. בעצם הרעיון של עבודה עם סוקט, לעומת בקשת HTTP, זה שיש לי תקשורת פתוחה וקבועה בין הקליינט ובין השרת. היתרון של עבודה כזאת הוא כמובן ברור, שיש לי בעצם מה שנקרא תקשורת דופלקס, כלומר התוכן יכול לעבור בשני הכיוונים. בעוד שב-HTTP זה רק פנייה מהקליינט אל הסרבר, בסוקט זה גם יכול לעבוד בכיוון ההפוך. כלומר, הסרבר יכול לשלוח התראות או הודעות או נוטיפיקציות מסוג כזה או אחר אל הקליינט. אז זה ככה מה זה סוקט. עכשיו, העמדה שלי לגבי זה, זה שבדרך כלל עדיף להחליט על סטנדרט אחד ולהיצמד אליו. כי זה נכון שיש יתרונות לעבודה עם סוקט בהשוואה של אחד לאחד מול HTTP, אבל את רוב הדברים שסוקט נותן אפשר היום לממש גם בצורות אחרות. אם נדבר ספציפית על הסיפור של push notification, אפשר לממש את זה באמצעות ספריות כמו Signaler או Socket.io או דברים דומים לזה. ויש גם קצת חסרונות לעבודה עם סוקט. אחד הדברים הכי בסיסיים כאן זה למשל כל הסיפור של load balancing. כי ברגע שיש לי קונקשן שהוא פתוח כל הזמן, אז הניהול והביזור של העומסים הופך להיות קצת יותר מורכב, מה שב-HTTP מגיע ממש out of the box. אז אני באופן עקרוני תמיד מעדיף להחליט על איזשהו סטנדרט אחד ולהצמד אליו גם בפנים וגם בחוץ.
מעולה, תודה רבה. טוב, אז אנחנו נעבור לסיכום ונסיים פה. תודה רבה ממי שבאת ושיתפת את הידע הרב שלך. אני מקווה שנהנתם, ואנחנו עוברים לסיכום. טוב, אז אני חושב שהיה לנו פרק נהדר, למדנו איך לבנות API'ים, קצת נכנסנו ל-insights של באמת מה המבנה של ה-URL, איך לבחור את הדברים, ברמה כזאת קצת מדעית, ואני מקווה שתשתמשו בזה בהמשך, זה יעזור ל-API'ים שלכם להיות יותר פשוטים ויותר מובנים. דיברנו על ניטור, דיברנו על אותנטיקציה ואוטוריזציה, אני חושב שיש פה מצד אחד גם הבנה יותר עמוקה של API, בעצם הדברים שדיברנו בתחילת הפרק, ואחר כך שירותים שכדאי שתשתמשו בהם, זה יעזור לכם, ניטור ו-API Gateway, אני מקווה שחידשנו לכם. וזהו, עד כאן עושים תוכנה, אני עמית בנדור, חן פלדמן בדרך כלל איתי, אבל כרגע הוא בחול, בטן גב כנראה. תודה לצוות של רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, דרן לוי, העורך הראשי, ודני תימור, המנהל העסקי. נתראה בפרק הבא, ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.